אנחנו ראינו בפעם הקודמת את פסקה מ"ח בפרק חמישי פה בעניה, שמתחילה לפרוס את המחלוקת של התנאים בגישות השונות ביחס לחטא ראובן. החטא ראובן, ומה היה חטאו? וראינו בשלב ראשון את דבריו של רבי אליעזר, שהוא דורש את חטאו של ראובן מתוך ברכתו של יעקב לראובן, במילים פחז כמים על תותר, שהוא דורש את זה כמין נוטריקון, ואומר שזה המילים פזת מלשון פזיזות, חבת מלשון חוב, וזלת מלשון זלזול. קראנו את הכל, אני רוצה להקריא לכם כדרכנו פה את דברים שאמר הרב טאו בנושא הזה, כשהוא לימד אותנו לפני שנים רבות את הפסקה הזאת. ובזאת נעשה חזרה נוספת על מה שכבר ראינו. לא יהיה בזה חידושים כל כך, אבל יהיה בזה גיבוש והעלאת הדברים להבנה טובה. מה שתמיד טוב לחזור על דברים יסודיים, ואלה הם דברים מאוד יסודיים. כן, אז הוא אומר פה ביחס להסברת הדברים שאומר הרב, שהיה ראוי שמעברי החיים יהיו נאהבים, שאז תגיע לתכלית חיי הזמן ולתכלית חיי העולם. והפזיזות, לא לשאת באהבה את עול ההווה, הפזיזות לצלול בעתידות ובציפיות נסתרות, לבקר את הרחוק כשעדיין לא הגיע הזמן, ושלא לדלותו ממעמקי הקרוב שלא במנוחה, זה מביא שתי מגעות, חבת וזלת. הפזת מוביל לחבת וזלת, זה נהיה לחוב דוחק שמפריע לסדרים אחרים, וזה החבת, החוב בהווה, וזה פוגע בעתיד, בגלל שבאמת זה יותר יוצר זלזול ביחס לערכים העליונים, הנסתרים, האידיאליים, הגבוהים. כי כשהנסתר, העתיד, האידיאלי, בא בזמנו מתוך ההכשרות הראויות לכך, אז יש יחס נכון של כבוד ושייכות והכרת ערך של המדרגה העליונה שאליה מכוונים כל ההכנות וההכשרות. כשמגיעים לשם עם כל ההכשרה, יודעים להוקיר ולהעריך את האורה הרחוקה הגנוזה כשמגיעה שעת התגלותה. ולא, זה מחולל זלזול, זלת. זה זלת ביחס לערך העתיד. כשמביאים את הנסתר בלא עיתו, חושבים שמאוד מכבדים אותו ומכירים בערכו. זה טעות. דווקא בזה מונח הזלזול. כי אין את ההכשרה הנכונה והכבוד, כל הכבוד המובע וכל ההתלהבות, זה הכל קטנות. כל ההווה זה בעצם מעברים לעתיד. אפשר לעבור אותם בפזיזות כחוטא על גבי גחלים, ואפשר לבוא מתוך מנוחה, מתוך בכל דרכיך דעהו, שהיא פרשה קטנה שכל גופי תורה כלולים בה. צריך לדלות במנוחת הנפש, לדלות ולמצות את כל מה שכל סדרי עבודת השם בכל מדרגה של תורה ותפילה וגמילות חסדים, ועבודת המידות, ואת כל המדרגות האלה צריך לעשות במנוחה. כל מה שזה נותן בשמחה ובעונג, ודווקא מזה מגיעים להיכלות היותר עליונים, בעלה מודרגת של זיכוך כל הכוחות, כל החיים, כל הסדרים. מה שאין כן, במצב של מתח הציפייה, זלזול ההווה, עצבנות, חוסר מנוחה, מתח הגמירה, שלא נותן לנוח ולשקוט בשמחה ובאהבה בכל שלב ומדרגה. הורסים את ההווה והורסים גם את העתיד. זו התכונה המעבירה את האדם על דעתו ועל דעת קונו. זו כל העצבנות. אין רגע של שמחה ועונג. בזמן שמי שמבין את הסוד הזה, תמיד שרוי בשמחה, תמיד שרוי בעונג. ברעיון זה מונחת ציפיית הישועה היותר גדולה, כי בזה מונח רעיון העלאת ההווה. אז זה לא מנוחה מתוך ניתוק מהעתיד לבוא, עד רבה מתוך ידיעת ערך העתיד לבוא בכל ענקיותו, חוזרים על פי הצעת השם היותר עליונה להתפייס עם כל סדרי ההכנות, עם כל הנגלה, עם כל פרטי התורה, כי יודעים שבזה גנוז האור היותר עליון. יש פסוק במשלי שכדאי מאוד להכיר שם את מה שהגאון מווילנה מפרש עליו: עיני כסיל בקצה הארץ. זה מאוד קשור לסוגייתנו. זה שמשוטטים בעיניים למקומות רחוקים, זה תכונת כסילות. מה שהרב אומר במוסר אביך, שהקדוש ברוך הוא שורה עכשיו בדבר הזה, שאדם צריך במנוחת הנפש לא לפזול לדברים אחרים. עכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה, שורה רק בזה, אותה פסקה מפורסמת של בכל דרכיך דאהו, שם במוצר אביך. פירושו שהצעת הקדוש ברוך הוא, דעת אלוקים היותר עליונה, זה לא סתם עיצה פסיכולוגית, מין תרגיל כזה לאדם שתהיה מרוכז במה לפניך, במה שלפניך. זה לא רק פסיכולוגיה, אלא הקדוש ברוך הוא, זו המגמה היותר עליונה המשיכית של תיקון העולם. היא מתגלה בזה, היא מתגלה בזה שאתה לא בבזיזות מתייחס לרגע של עכשיו, אלא שאתה תתמסר במנוחה ובשלווה ובכל ריכוזך ובכל העונג שלך למה שאתה עכשיו עושה, שבזה אתה מתחבר עם המחשבה היותר נסתרת, החוכמה האלוקית שסידרה את העולם ככה שלא בהריסת ההווה יתוקן העולם, אלא בהעלאת התמצית של כל סדרי החיים וההווה על ידי ירידת התורה לתחתונים. קידוש השם בארץ, בזה תושלם המגמה יותר כוללת ויותר נסתרת. הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא, כל התורה כולה היא שמותיו של הקדוש ברוך הוא, כידוע. והוא מתגלה במה שאתה מרוכז בדבר הזה. זו הגדלות היותר גדולה. מסדרים את סדר החיים על פי התכנון. צריך מבט כולל, מבט נושא עיניים לאידיאל גדול, מקיף, ומתכננים את החיים שיהיו שייכים אל הנשגב. אבל אחר כך מה שעושים, עושים בשלווה גמורה. בידיעה שבכל דרכיך דאהו. שעכשיו הקדוש ברוך הוא מתגלה בזה, שאתמסר לזה בכל המנוחה וההתמסרות ובכל ההרגשה והריכוז והדקדוק, ובזה אני חי את החיים בקשר לערך הנצחי והעליון של העלאת הכל. אם לא, אז הכל בעצבנות. חבת ביחס להווה, וזה עולה בצרות גדולות. וגם זלת במגמה הכללית, כי גם היא נתפסת בקטנות. ואפילו עכשיו כבר זלת בלעתיד לבוא. היחס שלך למגמה יותר פנימית לתיקון הכל שבא על ידי ההתעכבות במנוחה על כל שלב, כשאין לך את היחס הנכון, אז זה מסבך את כל ציפיית העתיד. בכל שלב שאתה נמצא בו יש איזו ציפיית ישועה של העתיד היותר כללי לפי ערכך. טוב, כל הסוגיה הזאת היא כמובן מאוד שייכת למי שמכיר לאותה סוגיה שמופיעה בשינוי אדרת, גם כן היא מופיעה פה בעניה במחלוקת הגדולה שבין תלמידי רבי עקיבא, רבי שמעון בר יוחאי, לעומת רבי יהודה ברבי אלי, שמציב עמדה ראשונית שיודעת לומר הן לחיים ולמציאות על אף כישלונם. היא יודעת למצוא את הטוב שבמציאות כפי שהיא, כפי שהיא פה ועכשיו. להצליח למצוא במציאות הנוכחית עם כל שלטונה של רומי מה טוב בכל הרע הזה. לעומת רבי יוסי, שלא יודע להכריע בין הצדדים לכאן ולכאן, ולעומת רבי שמעון בר יוחאי, שהוא מתפרץ בתפיסתו הפנימית שמוחה כנגד כל המציאות כולה, בטח בשלטון הרשעה שמנהלת את כל התרבות האקטואלית. אבל הקורס האלוהי הוא דווקא זה שמוביל את רבי שמעון בר יוחאי עם כל ענקיותו לקורס כזה של 12-13 שנה, ששם הוא הולך ומתגדל יותר ויותר, עד שהוא יוצא בפעם השנייה מהמערה. הוא דווקא מיישר קו עם רבי יהודה ורבי אלי, הוא דווקא מיישר קו עם יעקב אבינו, שלמד מיעקב אבינו לתקן שווקים, לתקן מטבע, לתקן מרחצאות, בדיוק מה שעושים הרומאים לומד רבי שמעון בר יוחאי לעשות, אבל מיעקב אבינו. הנה, רואים מאוד שהסוגיות מתמשקות, הן מאוד קשורות. אומר פה הרב טאו, הערת התורה של ההווה זו הערתו של רבי יהודה ברבי אלי, לכן הוא הופך להיות הפויסק, הוא הופך להיות ראש המדברים בכל מקום. ההלכה תהיה כמותו, לא תהיה הלכה כרבי שמעון בר יוחאי. הערת התורה של ההווה של רבי יהודה היא לא חסרה כלום, היא אינה צריכה את רבי שמעון בר יוחאי, היא לא מתכחשת לרבי שמעון בר יוחאי, אבל לא צריך לדבר עליו, זה כבר נמצא בצורה ממילאית בתוכה. זה מצד רבי שמעון, זה מצד רבי יהודה ברבי אלי. אבל המציאות היא שהעולם לא מתנהל אך ורק על ידי רבי יהודה ברבי אלי, אלא בעולם יש עוד גורמים. יש אפילו חשיבות לשתיקה של רבי יוסי, ויש חשיבות אלוקית למין קורס אלוקי ארוך ועמוק שעובר רבי שמעון בר יוחאי, ובסוף העניין הוא גם חוזר למציאות. ויש לו את האימפקט שלו במציאות, יש לו את הרושם שלו במציאות. הוא לא רק נדחה למערה, בסוף דבר הוא גם יוצא מהמערה. כי העולם הזה הוא כל כך מסובך וירוד, שאת כל השלמות של רבי יהודה ורבי אלי, אנחנו, בגלל שפלותנו, אנחנו לא נתפוס. אנחנו לא נקלוט את זה. לא שהנגלה חסר משהו. הנגלה לא חסר, הנגלה מצד עצמו לא חסר כלום. הבעיה היא, זה האינטראקציה של העולם הפשוט, הבריא, הטבעי, והנגלה, והמעמד המוסרי, הרוחני, הנפשי, התרבותי של האדם. שם יש לא רק טבעיות ופשטות ונורמליות, יש גם כל מיני מוטציות לא פשוטות ולא מוסריות ולא בריאות ולא נורמליות. והממדים המכוערים האלה של נפש האדם, זה הפועל יוצא של השפלות הכללית שבה נמצא העולם, אולי בגלל השפלות הכללית של נפש האדם. ועל כן האינטראקציה שבין הממדים השפלים שהעולם הגיע אליהם והממדים הטבעיים, החילוניים, הפשוטים, הבריאים, היומיומיים, האינטראקציה בין שני הצדדים האלה, זה מה שלא נותן, לא נותן לנו באמת לנהל את החיים על פי מבטו, עניינו ויופיו, שופרו של יעקב. ועל כן, עצת השם, בניגוד לדעתו של יעקב, היא מערבת ונותנת להתפרצות פה ושם גם של בית פרץ, בגדור פרצי, בבין פרצי, ומחדק לקוד שושן. ויש וגם המצבים המקולקלים והמחאיבים הקוצניים, שאולי לו העולם היה מתוקן לא היינו יורדים לקוץ ודרדר שתצמיח לך, אז גם לא היינו צריכים לתרופות האלוהיות המופלאות האלה. אבל עכשיו שזה המצב, אז אני השם רופאיך. ועל כן צריך להיות פה שילוב, ולא רק רחל עם כל כבודה ועם כל אידיאלה ועם כל שלמותה ועם כל ראשוניותה של רחל, עיקרותה של רחל, מכל מקום, כרחל וכלאה אשר בנו שתיהם את בית ישראל, רק קראנו אתמול. ככה הולכת ונבנית, ככה מתכוננת המשיחיות בישראל. מבית לחם יהודה מתכוננת שם שושלת רוח אפנו משיח השם, מתוך ההכרזה הזאת. שני הדברים גם יחד, שתיהם. אמנם ישנם סדרים, יש קודם ויש מאוחר, אבל מכל מקום צריך את שני הדברים. אנחנו לא נוכל לפי סיבוכי העולם הזה בלי ציפיית ישועה גלויה שלפי המדרגות העיר בעולמנו. ובשביל זה בא רבי שמעון בר יוחאי וכל חבריו, בני העלייה שהם מועטים, ובאים ההערות הנוראות, הנשגבות של עולם הבא, ויש, והם פורצות לתוך חיינו, אפילו פה, בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא סידר מראש עולם כל כך מסובך, שצריך רחל ולאה. רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי. מכל מקום, גם בהווה יש ציפייה לעתיד הרחוק. אלא הציפייה הזאת לעתיד רחוק היא צריכה זהירות, שהיא לא, היא לא תחוב ביחס להווה, כי אז הציפייה מתקלקלת על ידי החרטה שביחס להווה, ואז כיוון שחרטה ביחס להווה, אז הקלקול ההווי הוא גם מקלקל ומזלזל בעצם הציפייה שבשמה אתה הולך וחב ביחס להווה. כי אז האידיאל של העתיד יוצא מוקטן, מקובץ, לא מועיל. כי אנחנו חוטאים להווה, וכשחוטאים להווה זה עצמו פוגע ביכולת התחברותנו אל האידיאל כפי שאנחנו מסוגלים לו עכשיו. אילו נעשה את תפקידנו ביחס להווה, כי אז הולכת ומתקשרת בקרבנו פנימה הזיקה לעתיד, המוכשרות שלנו לעתיד, היכולת ההכלה שלנו את השגב הענקי של העתיד. טוב, בזאת סיכמנו יפה את מה שלמדנו בפעם הקודמת. כן. אני תוהה אם לענות לך או לא לענות לך, האם זו שאלה לגיטימית או לא לגיטימית. כי אנחנו עכשיו, זאת אומרת, התשובה לפי הספר, זאת אומרת, אנחנו עכשיו לומדים מה שכתוב פה. כתוב פה זלפה? לא כתוב. אז אין לשאול על מה שלא כתוב פה. אבל אולי בכל זאת צריך לענות, כי סך הכל זה העמקה בהבנת המושג בילה. מסתם זה מה שאתה מתכוון בשאלתך, או איך זה מתיישב. אז מאחר שאני מסופק אם לענות או לא לענות, אז אני אענה. אז לצורך העניין, אז אני אשאל אותך, מה הבעיה בזלפה? לא הבנתי. אתה מקשה, למה נשא יעקב את זלפה? תראה, אנחנו לא, בשום שלב אנחנו לא תוהים למה נשא יעקב את רחל, למה נשא יעקב את לאה, למה נשא יעקב את בלהה. זה לא הסוגיה שלנו. הסוגיה היא במתח שנוצר בין יעקב לראובן ביחס לקביעת מדורו. אפילו ראובן לא המליץ לאביו, אולי הגיע הזמן להתגרש מרחל, לא כל שכן שהגיע הזמן להתגרש מבילה. בכל פנים, עד אתה לא שמענו על הרעיון הזה, אולי בהמשך נשמע את זה, אבל עד אתה לא שמענו על זה, אלא הוא חולק על סולם הערכים. הוא אומר, אבא, אתה שם דגש כבד מדי, אתה מאפיל על העתיד על ידי תשומת הלב שלך להווה. בקושי יכולתי לבלוע את זה כשעשית ככה עם רחל, גם אז היה נראה לי ממש צרה, אבל עכשיו זה פשוט לא יעלה על הדעת. זה הדיון. אז אפילו ראובן לא מבקש מיעקב לא להתייחס לשאר נשותיו, והנה אתה מעלה לנו פה בקשה שלא יהיה קשר נישואים בין יעקב לאחד מנשותיו. זה ממש לא קשור לפה. אני שואל,
כי הוא לא רצה את זה, הוא לא רצה להתעסק עם העתיד, הוא רצה כרגע להתרחב על ההווה.
ואחרי שהוא קיבל משמעיה את העתיד, אז העתיד, עם עתיד עצמו, מביא את הרחבותיו. מי נתן לו את זלפה? לאן נתנה לו את זלפה? בתקוות אולי ייבנה ממנה. אז יעקב אבינו מחר שהנה מתפרצת לעל חייו, אז הוא לא בועט בה, הוא מבין שזו עצת השם. במסגרת זאת, אז גם אותה הוא מקבל עם תנאיה. אמנם הוא לא קובע את מדורו, לא אצל לאה ולא אצל זלפה. כן, אז עד כאן ראינו את שיטת רבי אליעזר. לעומת רבי אליעזר יש שיטת רבי יהושע, חברו, הוא בר פלוגתא שלו המפורסם, אתם יודעים, כמו אביי ורבא, כך רבי אליעזר ורבי יהושע הם תלמידיו הגדולים של רבן יוחנן בן זכאי, ושני התנאים הענקים האלה הם גם חולקים פה. רבי יהושע חולק על רבי אליעזר, ובמקום שרבי אליעזר סובר שכל האומר, כנראה זה מתאים עם השיטה, שכל האומר הוא בן חטאי נועל הטועה, אז מה זאת אומרת וישכב את בלהה פילג ישביל? תבין את זה על עלית משכבי אביך, אל תקרי יצואי אלא יצואי. זה נעוץ בשיטתו של רבי אליעזר, שהוא סובר שהיו שם שני יצואים שחוללו, יצוע ההווה ויצוע השכינה שהוא יצוע העתיד, חבת וזלת. אז השיטה הזאת שראינו עד כה מתאימה כמין חומר של שיטת האחרים שאומרים שתי מצאות בלבל. אמנם יש פה גישה שהיא בכלל חולקת על כל מה שנאמר בסוגייתנו מתחילתה, זו כנראה שיטת רבי יהושע. רבי יהושע אומר לא כך, פסעת על דת, חטאת, זנית. גם רבי יהושע דורש את אותו מבנה שירי, ספרותי, לא רגיל, המילה פזת, זאת המילה פחז. המילה פחז, פחז גם מים על תותר. המילה הזאת אומרת דרשני. דרשני בנוטריקון, גם הוא כחברו הגדול רבי אליעזר, גם הוא דורש את זה נוטריקון, אבל מותח את זה לנוטריקון הפוך באוריינטציה שלו, ואומר פסעת על דת, זה הפי, חטאת, זנית. הוא כנראה מבין הכל פשוטו כמשמעו. ופה יש שיטה מיוחדת, כי לכאורה כשאנחנו שומעים את העמדה הזאת, לכאורה זה מבהיר אותנו, במיוחד אחר כל מה שהתרגלנו וכל מה שבנתה בנו הגמרא, בנה בנו הרב על ידי ביאור הגמרא. אז יש לנו כבר סוללה של טענות שמתקוממות כנגד האוריינטציה, איך נקרא לה, הפשטנית הזאת. איך התמודד רבי יהושע עם הטענות של רבי שמעון בן אלעזר, שמוצל אותו צדיק מאותו אבון, ולא בא מעשה זה לידו, אפשר עתיד זרו לעמוד על הר עיבל ולומר הוא שוכב עם אש דוד ויבוך את זה לידו? איך הוא התמודד עם זה? איך הוא התמודד עם זה שכתוב היו בני יעקב 12? איך הוא התמודד עם, הלא מדובר על ראובן אבינו? יעלה על הדעת שזנית, פסעת על דעת, חטאת, זנית? יעלה על הדעת שזה מה שמתרחש בבית יעקב? אבל רבי יהושע התמודד עם זה כמובן בעזרת דבריו של הרב, אנחנו נעמוד את זה. עצם הרעיון לפסוע על דעת בשביל שום מטרה שבעולם, אפילו כשאומר בליבו שישיג בזה תכלית טובה ומעולה, הוא גם כן דבר מזיק. אמנם אם יזדמן שיעשה כן אדם לצורך תכלית נשגבה מאוד, צריך שיהיה בטוח שיגיע לתכליתו ולא יחטיא את מטרתו. כי אם לא ישיג את המטרה, הלא הפר דת ולא תועלת, ונתן לפורצים מקום לפרוץ גדרות עולם. ועוד שהאמצעי צריך שלא יהיה אמצעי שפל ומסוכן להתפרץ על ידי אנשים שאינם הגונים ביותר. וכאן חסרו התנאים שפסעת על דת. אמנם עשית זאת מגדולת הנפש, שנתכוונת למטרה נישאה ועליונה, ולא יכולת להיות מוסגר בזה ברתוקות המידה המצומצמת בסדר הדת הרגיל. אבל הלא חטאת ולא הגעת כלל למטרה שאליה הרגת, כי סוף כל סוף לא באלה הדרכים הבלתי כבושים כלל פועלים על התקדמות הסדר. נוסף על זה שהאמצעי הוא נמוך ומסוכן, זנית, שבשעת עליית הנפש לאותה המדרגה לפרוץ לעצמה דרך גדולה וחדשה, צריך האדם שמנוקה ומרומה מכל שפלות וראוי לחירות העליונה שבקדושה. רק אז יוכל להיות שיצליח דרכו לעלות למרום הרים, עלה פורץ לפניהם, פרצו ויעבור ושער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם והשם בראשם. לא, פה אנחנו נכנסים לאזור רב מתח, ומתח גבוה, ולסוגיה מאוד בעייתית. סוגיה שהיא מאוד חביבה על חוגים חסידים. ברוך השם כיום, אז זה כבר פחות ממה שהיה בעבר, אם כי פה ושם אז יסודות מאוד מסוכנים וקשים עדיין נמצאים. זוהי סוגיה של המושג שאומנם הוא נמצא בדברי חזל, אבל קיבל רזולוציה מאוד גבוהה ומרכוז מאוד גבוה בסדר החיים, שאין לו מושג מצווה הבא בעבירה. ואם אני מבין טוב בקריאה ראשונה של מה ש הרב מסביר פה בדעת רבי יהושע, אז הוא עומד להסביר לנו שראובן הכניס את עצמו למצווה הבא בעבירה. זאת אומרת, הוא עשה עבירה בכוונה בשביל המצווה. יש דברים כאלה. יש מאורות מאוד גדולים בעם ישראל שהם פועל יוצא של דברים כאלה. למשל פורים, אסתר, זו מצווה באה בעבירה, כי כשאסתר ניגשת מי ששולח אותה לעשות את העבירה הזאת זה בעלה מרדכי, והוא אומר לה שתיגש אל המלך, והיא אומרת לו, אני לא נקראתי לבוא אל המלך זה 30 יום. ומרדכי תובע ממנה ללכת אל המלך. עד עתה כשהייתה נלקחת אל המלך היא הייתה אנוסה, והיחסים איתו אונס, אונס רחמנא פטרי. אבל עכשיו היא יוזמת את הקשר, היא יוזמת את הקשר. אז היא אומרת, כאשר עבדתי עבדתי. אם אישה יוזמת קשר עם איש זר מחוץ לבעלה, היא נאסרת, היא נאסרת עולמית על בעלה. ואסתר מכאן ואילך נאסרת עולמית על מרדכי, ולא רק עולמית בעולם הזה, זה גם אצלנו לא תרצח, לא תנאף. ניאוף זה כמו רצח. ככה זה קראנו אתמול, ככה זה בעם ישראל. הגועל והסלידה שיש לנו מן הרצח הוא אקוויוולנטי לגועל ולסלידה שיש לנו מן הניוף. ואין עולם הבא עם ניוף, זה לא הולך ביחד. אז כאשר עבדתי בעולם הזה, עבדתי בעולם הבא, כי אתה שולח אותי עכשיו לבגוד בך באופן יזום, ואומר לה מרדכי, לכי, כי זו הדרך להציל את כלל ישראל. והיא הולכת והיא עושה את זה, והיא באמת מפסידה את מפסידה בזאת את בעלה, אבל דווקא מן הסתם זוכה לעולם הבא, כי אסתר המלכה, מי יותר נפלאה לנו מאסתר המלכה? כי היא עשתה מצווה הבא באווירה. סליחה? נכון, מצווה הבא באווירה זה מה שנקרא גדולה אווירה לשמה ממצווה שלא לשמה. זו המצווה הבא באווירה, כשעושים את האווירה לשמה, אז גדולה אווירה לשמה ממצווה שלא לשמה. אז הנה ככן, אנחנו לא צריכים להיות מודאגים על גורלה של אסתר בעולם הבא, על אף האסון הנורא שירה לה כתוצאה מזה בעולם הזה. זה היה חלק ממסירות הנפש שלה למען הצלת כלל ישראל. ואסתר לא הייתה ראשונה, כי מי קדמה לה? יעל. אותו סיפור, גם יעל הייתה כזאת. היא גם כן הולכת ומפתה את סיסרא, ומנשים באוהל תבורך. סוף דבר, תשועת עם ישראל באה על ידי הנשים הקדושות הנפלאות האלה, על ידי מעשה ש... איך נגיד? בעיקרון אין לעשות אותו, שהם עשו. אבל הנה יש מצב שעושים. ופה אנחנו עומדים במצב שהנה עומד עוד אדם ענק ששמו ראובן, וגם הוא הולך בתוואי הזה. כך אני מבין, הוא הולך בתוואי של יעל, בתוואי של אסתר. אבל הפעם זה לא טוב, זה לא עולה לו, והוא לא נזכר לברכה. ואביו כאיש כברכתו ברך אותה, אז הוא בין אלה שהברכה שלו זה עושה רושם כללה. פחז כמים על תותר, היית אמור להיות בכורי, כוחי וראשית אוני, היית אמור להיות יתר שאת ויתר אז, היית אמור לזכות במלכות, היית אמור לזכות בכהונה, הפסדת. פחז כמים על תותר, כי עלית משכבי אביך, אז חיללת יצויה לה. וגם אתה עם עוד אחיך הבעייתיים, שמעון ולוי אחים, ארור אפם כי אז עברתם כקשת. שלושת הבנים הראשונים, הברכה אליהם היא קצת ארור. על כל פנים, פה יש הצבעה על כישלון, וכיוון שנכשלת בדבר כזה, הכישלון הוא קולוסלי. והבעיה היא חמורה לאין שיעור. בקווים כלליים, ככה אני מבין שמתמודד רבי יהושע עם שאלותינו, עם האוריינטציה שלנו, שהצבנו אותה על פי מה שנבננו במה שלמדנו עד כה מדברי חז"ל. כי לא חולק רבי יהושע על זה שראובן הוא ענק העולם, ולא חולק רבי יהושע על זה שראובן עשה את מה שהוא עושה לצורך מטרות אידיאליות מאוד, לצורך הצלת כלל ישראל. אבל אומר רבי יהושע, על פי תפיסתו, שראובן עם כוונותיו הטובות, עם גדלותו וכוונותיו הטובות, אז איך אומרים, מגיע לאן שמגיעים כאשר ישנם כוונות טובות. כי הכוונות הטובות הן לא מספיקות פה, כמו שאף פעם כוונות טובות לא מספיקות. ולחוץ מכוונות טובות צריך שיהיו גם מעשים טובים. אבל פה אנחנו נמצאים במדוכה מאוד 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 עדינה ומורכבת, כי הנה אנחנו מצביעים על מעשים לא טובים, והכוונה הטובה עשתה אותם לטובים. אבל פה, הנה, כחוט השערה, אלה מעשים לא טובים, והכוונה הטובה לא עשתה אותם לטובים. ובעצם הצוות הדברים הזאת, שאני חושב שהיא נכונה, אנחנו כבר מבינים כמה מסוכנת הסוגיה הזאת. מה הקריטריון? איך תדע? מתי כן? מתי לא? מתי זה מצווה הבא בעבירה, והעבירה לשמה הזאת היא גדולה ממצווה שלא לשמה, או מתי מצווה הזאת שבאה בעבירה, אז היא לא מצווה. אז הסתבר שלא רק מצווה לא עשית, גם עבירה עשית. ולא סתם עבירה, בשביל לשם שמיים עשית עבירה. אתה עובר עבירות לשם שמיים? סוף העולם. אז החורבן הוא טוטלי. עוד אני אוסיף הקדמה לפני שנקרא את מה שאני חושב שהבנתי בקריאה הראשונה, ואחר כך נקרא ונוודא שאומנם הבנתי נכון, שאולי סובר רבי יהושע כמו חכמים והדעות ששמענו עד כה. לא חולק רבי יהושע, אולי לא חולק רבי יהושע על רבי אליעזר בנקודת המחלוקת בין יעקב לראובן. הם שניהם באותה קונספציה, רבי אליעזר ורבי יהושע. הם שניהם סוברים שיש פה מתח במלחמתו של ראובן על כבוד האידיאל הרדיקלי שעם ישראל אמור לבנות בחייו. ראובן לוקח אחריות ודאגה בליבו על העתיד הגדול, על היהודים העולם הבאים של עם ישראל, על הנסתר, על הגדולות והנשגבות, על כל מה שצפון בעומק נשמת ישראל העלומה, הפנימית, שהעולם הזה הוצר מלהכיל את כל הגודל שבאמת במהות עם ישראל. כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא, הם שייכים לשם. והחרדה של ראובן על האסטרטגיית החיים של יעקב היא זאת שמובילה אותו למה שמובילה אותו. אלא במקום שרבי אליעזר מבין שזה הכל מטאפורות, ואלך ראובן וישכב את בלהה פילגש אביו, זה המטאפורה המקראית לצורך יצירת המשקע החינוכי הנאות בדורות האומה ובסלידה הנפשית שצריכה להיבנות בדורות האומה מהאוריינטציה הראובניסטית, כמה היא צריכה להיות מגעילה אותנו ודוחה ומזעזעת וישכב את בלהה פילגש אביו. ועוד שכנראה סובר רבי יהושע שזה נכון שמה שעשה ראובן זה אינו אלא משל, אלא במקום שרבי אליעזר מבין את המבטא המקראי כמשל. כן, וישכב את בלהה פילגש אביו. אם אני מבין נכון, רבי יהושע מבין שראובן התנהג בחיים כמשל. הוא באמת שכב את בלהה פילגש אביו. שכל כוונתו הייתה לאסור את בלהה על אביו. כי אשת איש שמזנה עם זר נאסרה לעולמית, וזאת הייתה כוונתו של ראובן. על ידי שהוא יאסור את בלהה פיזית על אביו, הלו בלהה פיזית היא דבר אחד עם בלהה רוחנית. כי העולם במבט של הענקים הוא אינו אלא עולם אחד. כל המציאות כולה, העולם הבא, העולם הזה, הרוחניות, הגשמיות, במבטים בנאליים ישנה דיכוטומיה, ישנה שניות, ישנה הפרדה. יש מציאות חומרית, יש מציאות רוחנית, הם מסמנים אלה את אלה, הם מהווים איזה אלמנט סימבולי, איזה משל כזה, יכול להיות העולם הפיזי, לעולם הרוחני, אולי לפעמים להפך. אבל המבטים של הענקים אין להם משל, הכל זה דבר אחד. כמו שאנחנו מדברים אחד עם השני, אז אני מתחיל לעשות פה חשבון, אם אני אדם שפוי, אז אני מתחיל לעשות פה חשבון שאני לא מדבר פה עם מה שאני רואה בך, אלא אני מדבר עם נשמתך, ואתה כולך עם הקילויים שלך, זה לא אתה, זה רק גופך, זה רק מכסה לגבי עצמיותך המהותית. אין לנו את הסכיזופרניה הזאת, אנחנו לא חיים ככה, וזה מבט יותר טבעי ונכון. במקום ששבויים ביד המימד החיצוני החושני ורואים בזה את העיקר, נו, אז זה טיפשות באמת. אבל מכל מקום זה ברור שהמציאות החושנית היא שיקוף חד חד ערכי של המציאות הפנימית, שהיא עוד גדולה, אין שיעור יותר מזה, אבל זה הכל עניין אחד. וכשרוצה ראובן אבינו, רוצה לקבע בעם ישראל את התוואי האידיאלי העליון התואם את עומק נשמת ישראל, הוא רוצה לעשות משהו שחוסם את מסלול החיים של בית יעקב, של בית ישראל, מיכולת המשכת יחסים עם ההווה ברחבותו היותר מדי גסה. זו האידיאולוגיה שלו, זה השם שמיים שלו, זו הכוונה שלו. הכוונה שלו היא גדולה, ואם יבוא מישהו ויגיד לו, אבל אסור לעשות מה שאתה עושה, הוא אדם כזה ענק שאומר, כן, אז מה יקרה אם אני אעשה את מה שאני עושה? מה יקרה? איבדת את העולם הזה ואת העולם הבא, וכולם יהיו בגול נפש ממך, הוא יבוא זה לכל זה. מה אני עובד את השם בשביל עולם הבא? אכפת לי ממה שנותנים לי כבוד בעולם הזה? אני לא מוכן למסור את חיי בהווה ואת חיי בעולם הבא בשביל כלל ישראל? אז אין לי עולם הבא, שלא יהיה עולם הבא. ואין לי עולם הזה, לא יהיה עולם הזה. יש משהו הרבה יותר חשוב מכל העולם הבא, ובטח מכל העולם הזה, עם ישראל. והאיחוד שצריכה להיבנות בעם ישראל. ועל כן, בדעה צהולה, הוא הולך לעשות את המעשה אשר לא יעשה. ואי אפשר לחסום אותו. אתה אומר לו, אבל זה לא מוסרי. שטויות מוסר. כל המוסר יקבל את ערכו אם יהיה לו נשמה, ויהיה לו תוכן, ויהיה לו זיקה לעולם הבא. שם המוסר המוחלט. ומצד זה יש משמעות למוסר בעולם הזה. להפך, אני מציל את המוסר. אני מציל את המוסר על ידי אי המוסריות שלי. וכן הלאה. מבינים? אנחנו עומדים פה כי עומדים מול אחד כזה, פשוט צריך לברוח. אי אפשר עליו. אי אפשר להתווכח איתו. יש פה עוצמה נפשית, נוראית, ענקית, שעומדת לעשות דבר נורא. בדעת צלולה, עומדת לעשות את זה. ובא פה יעקב אבינו ופורט לו, עשית את זה, כל הכבוד לך שעשית את זה. וסתכל מה יצא. והוא פה מעביר פה את הביקורת הנוקבת במבחן התוצאה. נכשלת עם כל כוונותיך, עם כל עוצמתך, עם כל המלכותיות שבאישיותך, עם כל הגבורה הנוראה, עם כל העוצמה עולם הבית של, עם כל הדברים האדירים. אפילו מה שאתה רצית להסית. וכתוצאה מזה, הכל, הכל, הכל קרס. דימית שתרוויח משהו? אפילו מה שאתה רצית לא הרווחת. רבי יהושע אומר, פסעת על דת, חטאת, זנית. עצם הרעיון לפסוע על דת בשביל שום מטרה שבעולם. זה מה שנקרא סוגיית המקדשת המטרה את האמצעים, או לא מקדשת המטרה את האמצעים. זו סוגיה מאוד מסובכת, מאוד מסוכנת. יש מטרה שהיא מקדשת את האמצעים. הנה, סיפור יעל, סיפור אסתר. ויש מטרה שלא מקדשת את האמצעים. וודאי שלא כל מטרה מקדשת את האמצעים. יש מטרה נוראית וגדולה, אפילו יעקב אבינו קידש אמצעים באמצעות מטרה. על מה אני מרמז? סליחה? שתי אחיות. טוב, זה אם נאמר בסדר, זה אם נאמר שבאמת אסור לגוי שתי אחיות, ואם נאמר ש יעקב אבינו הוא לא גוי, אלא הוא יהודי, זה לא דבר כל כך ברור, זה מחלוקת. אז בסדר, אבל יש דוגמה פשוטה יותר. יעקב, סליחה? נכון, יעקב אבינו, איך נגיד, תגיד, אני לא יודע איזה מילה אגיד, אני לא רוצה להגיד, אבל אני לא אומר את המילה משקר את אביו, תמצאו מילה אחרת. אבל מה קורה שם? אז זוהי מטרה שמקדשת את האמצעים, וזה בסדר. כי מטרה כל כך גדולה קידשה את האמצעים. הנה, וגם ברוך היה. מי נתן אישור שהמטרה הזאת קידשה את האמצעי הזה? יצחק. אמר גם ברוך היה, זה בסדר. אבל יש מטרה שלא מקדשת את האמצעים. אם המטרה לא מספיק גדולה, ברור שלא מקדשת את האמצעים. אבל פה יש לנו מטרה מאוד גדולה, וגם היא לא קידשה את האמצעים. אז יוצא שהסוגיה הזאת מסוכנת ומסובכת, ואולי בכלל לא היינו צריכים ללמוד אותה, כי לציבור הרחב כדאי שלא יעסיק את מוחו בסוגיות כל כך מורכבות ומסוכנות ולא חתוכות. אבל מה נעשה, הגמרא כתבה את זה והרב כתב את זה, אז אנחנו קוראים את זה. עצם הרעיון לפסוע על דת בשביל שום מטרה שבעולם, אפילו כשאומר בלבו שישיג בזה תכלית טובה ומעולה, הוא גם כן דבר מזיק. כל מטרה, אפילו שהיא מקדשת את האמצעים, אבל כשאתה פוסע על דת, אתה מתנהג בניגוד להלכה, אתה מתנהג בניגוד לדין, אתה מתנהג בניגוד לתורה, בניגוד למוסר, בניגוד לחוק, זה דבר מזיק. קודם כל יש שם נזק, אתם מבינים? הנה יש, בוא נזכיר, יש דברים שהם ברור, הנה דוגמה למטרה שמקדשת את האמצעים, שאנחנו עושים את זה בחיי יום יום, פיקוח נפש דוחה שבת. זה שמחללים שבת זה נזק, אל תחשבו שזה לא נזק, זה נקרא חילול שבת. אבל חלל עליו שבת אחת כדי שיקיים שבתות הרבה או עוד חשבונות, כל פנים יש מטרה, פיקוח נפש דוחה שבת, אבל זה נזק שאתה מחלל שבת. פסעת על דת, זה כבר נזק. מה שלא יהיה, כשאתה עובר על הלכה, אתה עובר על הדין, אתה עושה מה שאין לעשות אותו, זה נזק. ואם חייבים לעשות את זה, כי זה נדחה, בכל מקום זה נזק. אמנם אם יזדמן שיעשה כן אדם לצורך תכלית נשגבה מאוד, פיקוח נפש, הצלת כלל ישראל. אבל פה בסדר, יש מצבים שנדחה ערך מפני ערך, ויש מצבים שצריך לעבור על הדין וצריך לחלל שבת למשל, אבל צריך שיהיה בטוח שיגיע לתכליתו ולא יחטיא את מטרתו. כי חיללת שבת וגם לא עזרת בפיקוח נפש, אז מה זה? אבל חשבתי זה פיקוח נפש. תדאג שתהיה בטוח שזה פיקוח נפש. ושמעתי בום, אז הייתי בטוח ש... זה לא בסדר. תברר מה זה הבום, ואחר כך תרים טלפון ומהר. לא כל דמיון של בן אדם, אז זה כבר עושה את זה לגיטימי. כי אם לא ישיג את המטרה, לא הפר דת בלא תועלת. ואחר כך יש בזה נזק, באותו רגע הוא מפר דת, ויוצר מסלול, הוא פורץ גדר, כי בן אדם עובר עבירה, הציבור הרחב רואה אותו, אז אפשר לעבוד עבירה, לא נורא, זה לא כל כך נורא, עובדה שראיתי, ראיתי את ההוא עושה. ואתם יודעים, יש אמבטיר אותחת, הראשון שקופץ, אחריו יקפצו עוד, והם כבר יחשבו שזה לא כל כך רותח. אז הוא נותן לפורצים מקום לפרוץ גדרות עולם. אז דבר ראשון, כשאתה עומד לעשות עבירה לשמה, תהיה בטוח שתשיג את מטרתך, והלשמה שלמענה אתה עושה זה באמת יושג. אבל אם אתה עושה איזה מעשה והמטרה שלמענה אתה עושה לא תושג, אז מה זה? זה תנאי אחד. אבל פה אתה פסעת על דת, פסעת על דת ונשארת ופסעת על דת. כי אם המטרה הייתה מושגת, אז אולי כמו חילול שבת במקום של פיקוח נפש, אז מה? אז עשיתי איסור שחיללתי שבת? עשיתי מצווה שחיללתי שבת, כי מצווה לחלל שבת, חבל שהתחללה השבת, אבל ברוך השם שלמען המצווה הגדולה הזאת חיללנו את השבת, ומצווה בידינו ולא עבירה בידינו. אז זה לא נקרא שפסעתי על דת במה שחיללתי שבת משום פיקוח נפש, אבל פה פסעת על דת, כי המטרה שלמענה עשית את מה שעשית לא הושגה. אז מה נשאר בידך? רק הקלקול. הקלקול שלך והוראת דרך לאחרים, שזה אפשרי לקלקל. ועוד, שהאמצעי צריך שלא יהיה אמצעי שפל ומסוכן להתפרץ על ידי אנשים שאינם הגונים ביותר. זה לא רק שאתה עושה דבר שלא שאסור לעשות. פה אתה נכנס באזור כל כך מפתה. זנות, מה יותר חביב על ההמונים יותר מאשר זנות? מה מושך יותר את הציבור הרחב מאשר זנות? לאזור הזה אתה איש המעלה נכנס? אתה מגיע, אתה מתעסק פה עכשיו באמצעי למטרה שלך? בסדר, המטרה מקדשת האמצעים, אבל איזה אמצעים? גם האמצעים, אתה צריך זהירות גדולה באמצעים שאתה משתמש, ולא להגעות איזה אמצעים שהם כל כך חביבים על ידי כל זנאי העולם. וכאן חסרו התנאים. א', שפצעת על דת, אמנם עשית זאת מגדולת הנפש, היו לך כוונות ענקיות שנתכוונת למטרה נשגבה, נישאה ועליונה, ולא יכולת להיות מוסגר באיזה רתוקות המידה המצומצמת בסדר הדת הרגיל. היו באים אליך ואומרים, אבל שולחן ארוך. לא מעניין אותך שולחן, כי פה צריך להציל את כלל ישראל. טוב, אבל עדיין, הלא חטאת, חטאת במה שהחטאת את המטרה שלך, כי לא קלעת אל הסערה במגמתך. זה חטאת. חטאת ולא הגעת כלל למטרה שאליה הרגת. אתם מבינים? יעקב אבינו, הוא מכניס פה את ראובן בביקורת שאותה גם ראובן כבר, על פי הקריטריונים שלך ראובן, שמתי שאדם רגיל, אדם פשוט היה בא ואומר לך, אבל זה חטא, זה אסור, זה לא היה מעניין אותך בכלל. למה? כי יש לך מטרה אדירה. אבל שיעקב אבינו אומר לו חטאת, הוא לא מתכוון להגיד לו, תראה, עברת על שולחן ארוך. חטאת במטרתך האדירה. סימנת לנגד עיניך את הצלת כלל ישראל. הצלת? והצל לא הצלת את עמך. המטרה והקורדינטות שהצבת לעצמך, גם בהם לא עמדת. כי עם כל העוצמה הזאת של גדולת הנפש, שנתכוונת למטרה נישאה, אבל לא הגעת כלל למטרה שלה הרגת. למה לא הגעת? כי משהו בכלל ישראל השתנה כתוצאה מההתנהגות שלך, חוץ מהשיר הזה, הזעזוע העמוק שיש לעם ישראל את דורותיו מהמעשה שלך. אז מטרתך לא הושגה. אנחנו לא מזנקים אל העתיד ולא עושים את הנסתר למרכז חיינו, כי סוף כל סוף לא באלה הדרכים הבלתי כבושים כלל פועלים על התקדמות הסדר. וכל השיטה שלך, הרעיון התכליתי והאמצעים הקונקרטיים, זה לא עובדים ככה. לא חושבים ככה ולא עובדים ככה. אתה טעית גם בצורת העבודה שלך. נוסף על זה שהאמצעי הוא נמוך ומסוכן, לאן ירדת? זנית. שבשעת עליית הנפש לאותה המדרגה לפרוץ אל עצמה דרך גדולה וחדשה, אתה עומד פה למחוק עולם וליצור עולם חדש על פי הקריטריונים שלך, על פי העוצמות שלך. נו, בעולם הזה החדש שלך אתה יכול להשתמש בזנות, בשפלות הזאת, בבהמיות הזאת? צריך האדם שיהיה מנוקה ומרומה מכל שפלות וראוי לחירות עליונה שבקדושה. המציאות הזאת של הצלת כלל ישראל, זה צריך להיות מתוך ענקיות ותוהר, ללא שום ירידה אל שפלות תזנותית פרטית. בנקודה הזאת אנחנו יכולים להשלים. יעל ואסתר, הגמרא אומרת שהם היו קרקע עולם, והם בשעת התפקוד, זאת אומרת, ליזום ולמשוך את המזנה איתם הם עשו, אבל בתפקוד הממשי לא נעו ולא עשו כלום. מה שאין כן בגבר שהוא זונה, זה למציאות. על כן יש לנו ממקורות קודש, הרב אומר את זה בתשובה בהלכה במשפט כהן, שיש לנו מקורות קודש מהרמח"ל, שתשועת ישראל לעולם לא תבוא באמצעות של זנות של גברים. סיפורי יעל ואסתר, אם יתקיימו כל התנאים, יכול להיות. אבל זה במקום שאין שם שום מעורבות נפשית של מי שעושה את זה, מצד תחושותיה ומגמותיה להנאתה הפרטית. אבל בגברים זה לא יכול להיות. ופה זנית, כי רק לו היית מנוקה ומרומה מכל שפלות וראוי לחירות העליונה שבקדושה, אז באמת היית יכול להגיד שלא הייתה בי בכל הוויית חיי כלום חוץ מאשר מטרתי הקדושה. אבל המציאות היא שגם שפלות יצרית התערבה שם בתפקוד שלך, וממילא אין סיכוי שתצליח. מטרתך לא הושגה, חטאת. וזאת אומרת, במה שפסעת על דעת, פרצת גדרות עולם, מטרתך האישית לא הושגה. ומטרתך הכללית לא ייתכן שתושג, כיוון שהשתמשת בתערובת של יסוד שלא יכול להיות ששפלות כזאת תשמש באידיאל הגואל את כלל ישראל. כי רק לו התקיימו שלושת התנאים, רק אז יכול להיות שיצליח דרכו לעלות למרום הרים. עלה הפורץ לפניהם, פרצו ויעברו שער ויצאו בו, ויעבור מלכם לפניהם, והשם בראשם. אז הוא אולי הכריח, גם זה צריך בירור, אולי בילה הייתה אנוסה, מילה אולי לא נעשה. אבל מה שלא יהיה, עושה לך רושם שאנחנו כיום מנהלים את חיינו סביב נסתר. זה הרושם של עם ישראל דורותיו. רוחו של ראובן, יש פה איקס גדול שכל דורות האומה נלחמים כנגדה. אז הוא לא הצליח, לא הצלחת. אז מה עשית? עשית מעשה ולא הצלחת.
אני לא חושב שהמעשה של יעקב, פגיעת הדור, זה מה שקורה לך, הוא עם כסף
לאומה, ממש לא משנה. לא משנה, יש פה מבחן תוצאה. לא משנה הסיבה. בפועל לא הצלחת. והיה, ומטרתך הגדולה, אז לא הצלחת בה. ממש לא משנה למה. ממש. כי יעקב לוקח על אחריותו, הוא לא הצליח, הוא חושב שהוא טועה. עצם זה שקיים יעקב, ממילא ראובן טועה. ראובן, זאת אומרת, יעקב חולק עליו במהות. המחלוקת זה אותה מחלוקת, עוד פעם, הסברנו. לפי שיטת רבי יהושע זה אותו דבר כמו רבי אליעזר, מבחינה אידיאולוגית רוחנית. יש פה מחלוקת איך בכלל צריך לבנות את העולם באוריינטציה יעקוביניסטית וראובניסטית. המחלוקת מחלוקת, אבל עכשיו, שיעקב קורא את ראובן, הוא אומר, טוב, בסדר, אתה חולק עליי, אבל גם לשיטתך, אתה מוכרח לענות, אתה מוכרח לעמוד בקריטריונים של עצמך, ולא עמדת, כי פסעת על דעת, חנית, חטאת, זנית. הוא שופט אותו על פי הקריטריונים שלו.
לא, אבל
עשית את
זה של האומה, ואיך אנחנו נעים את חיינו, זה עוד לא הגיע, זה דבר ש...
הגיע, הוא הגיע. אנחנו עכשיו נמצאים בהווה.
אנחנו היום יודעים את זה,
אבל
יעקב עצמו.
יעקב אבינו גם נמצא היום. נמצא, אז זה היה היום. והאידיאל של ראובן, שיהיה עתיד לבוא בהווה. שלא יהיה בכלל בעולם הזה. זה רק הגודל האינסופי של העתיד לבוא. זה לא. אנחנו לא מנהלים את חיינו ככה. לא מנהלים ולא ניהלנו ולא... לא בימי יעקב ולא אחריו. אז במבחן התוצאה הוא נכשל, ופה קודם כל נבחנת מבחן התוצאה. יעל, אסתר, במבחן התוצאה הצליחו. עכשיו שהצליחו במבחן התוצאה, בוא נבדוק עוד דברים. ויתכן ואנחנו נגיד, עצם זה שהצליחו במבחן התוצאה, סימן שגם זה היה קשר במבחנים הבעייתיים הנוספים. הייתה שם פסיעה על דעת, אבל לא הייתה פה החטאה. ולא הייתה פה זנות מצידם. אז הנה, הם לא הכתיעו את מטרתן, ולא הייתה פה זנות מצידן, וממילא הם לא פסעו על דעת. ואם הוא אומר, אבל כן פסעו על דעת. כן, אבל זה כמו פיקוח נפש, דוחה. אז פיקוח נפש של כלל ישראל דחה. אבל פה לא דחה. כי חטאת וזנית, ומילא הסתבר שאפילו השלב הראשון לא נשאר לך אלא סתם פסיעה על דת. טוב.